שלום לכל הימאיות והימאים. רגע לפני שנתחיל את הפרק המיוחד הזה עם אבירם הגולן ושמוליק שם טוב, שכתבו ספר באמת נפלא שמבוסס על 5 שנים של הפלגות ומסעות כאן קרוב בין האיים ביוון, אני רוצה להזמין אתכם לאירוע ההשקה של הספר הזה. זה יקרה ביום שישי, 12 באפריל, ב-12 בצהריים, אצלנו בדרך הים, במרינה, בהרצליה. תהיה מוזיקה יוונית בלייב עם בוזוקי, ויהיה אוזו, ואנחנו נשמע גם סיפורים על שייט, וגם סיפורים על האיים היווניים שכולנו כל כך אוהבים לשוטט ולהפליג אליהם ובהם, ולא פחות חשוב, אפשר יהיה לקנות את הספר הזה במקום, ולפגוש אותנו. אז שישי, 12 באפריל, 12 בצהריים, אתם מוזמנים באמת באהבה, הכניסה חופשית. בואו נתחיל.
קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק מיוחד עם אבירם הגולן. ועם שמוליק שם טוב, שכתבו ספר שנקרא סיפור אהבה, מסע באיי יוון. שלום לכם.
שלום, שלום.
ואתם אנשי תקשורת ותיקים ושייטים ותיקים, וככה בשיחה המקדימה גיליתי שממש לא מזמן מכרתם את הסירה שלכם, שעליה הפלגתם 5 שנים בין איי יוון. נמצאים בבית שלכם, ככה בגוש דן בחוץ, מצייצות ציפורים, החלון הבלגי הזה שמולי צבוע במין תחלת כזאת, מרגיש פה קצת יוון.
רק חסר הים.
ברמת גן אין ים, אין ים.
אנחנו מנסים להביא את יוון גם לישראל.
אתם, שניכם בעצם לא נולדתם קרוב לים, אני חושב שנולדת בגבעתיים.
כן, אבל אני גדלתי בירושלים ושמוליק ירושלמי, אנחנו שנינו ירושלמים, זה לא בדיוק...
אני רחוק מהים, הייתה לנו בריכת שחייה בילדותינו, אבל אף אחד לא ידע לשחות.
עמדנו כזה במים והשתדלנו לא לטבוע.
כן, כן.
ואיך בעצם כל אחד מכם מגיע לים? בואו נתחיל משם אולי.
אני עד גיל 14 הייתי בתל אביב, והייתי בחוג חתירה בירקון. והיה ברור שאחרי זה אנחנו ממשיכים למפרסיות הקטנות. אבל אז הוריי חזרו לירושלים, ולא מפרסיות, לא קטנות, ללא כלום. בגיל 20 ומשהו, כשפתחו את המרינה בתל אביב, היו לנו חברים עם הסירות הראשונות, היה גיורא קדר אז במרינה וכל החברים האלה, וקצת הפלגתי, אבל אתה יודע, זה נשכח עם השנים, זה לא היה ממש פופולרי
עד אז. עד שהיא פגשה אותי.
בדיוק. עד שב-2001 פגשתי אותו, והוא אמר, הוא היה בן 49, ממש קצת לפני יום הולדת 50, הוא אמר, עד גיל 50 אני חוצה את האוקיינוס. כן. ולא חצה.
ולא חצה.
זו הייתה סתם התפארות, כמובן, כי ניסיתי להתחיל איתה. רק אז הכרנו בגיל הזה. אני הגעתי לים, שזה סיפור מעניין, כי ירושלמי, הייתי איש תקשורת, עורך בכיר בידיעות, ידיעות תקשורת, עיתוני רשת שוקן, מוניתי לעורך אחראי של מקומוני הצפון, ועברתי לגור בקריאת חיים. ואחד הכתבים שלי, שהכותבר את הרכילות, ששמו צ'רקס, שייט ותיק,
שם טוב, צ'רקס, צ'רקס, כתב רכילות, כן, זה דמות מיסף.
לא, קראו לו, היה לו איזה שם אחר בתור...
אשר בן יוסף, זה שמו אמיתי.
לא, אבל גם היה איזה כינוי בתור המרחל.
בכל מקרה, שרגה המרחל קראו לו, הוא כתב את הרכילויות.
למדור קראו שרגה המרחל.
והוא היה גם שייט, לקח על סירה קטנה אנשים לקפריסין, וכתב על זה כתבה. קראתי את הכתבה, ונדלקתי מהסיפורים, אמרתי לו, בהפלגה הבאה שאתה עושה, אתה לוקח אותי. הוא לקח אותי, וזאת ההפלגה הראשונה שאני כותב עליה בספר, ההפלגה הראשונה שעשיתי בחיי, שכמובן רציתי למות. זה היה הסיוט.
סירה עם תורן מעץ, אם זה, אני לא טועה.
זה היה סירה של 9 מטר, רקובה, 11 איש יושבים אחד על השני, מלוכלכת, ים סוער, סערה. זה היה סיוט, זה היה דבר שאתה אומר, אתה בחיים... חשבתי שאני גם מת באמצע, והתעלפתי בתוך הנזה. והגענו לקפריסין, ונדלקתי מקפריסין, והשייט חזרה היה מדהים, והשבוע הזה עשה לי את החיבור לשייט, שממנו יצאתי לקורס והתחלתי לשוט.
ומאז עברו אי אלו שנים.
מאז עברו לדעתי מעל 30 שנה, 35 שנה.
איזה 30, 40?
למה זה 85 היה
בערך? לא, אנחנו ב-2024.
35, 45.
הזמן רץ כשנהנים, ולפי מה שכתוב בספר, ואני מודה שלא קראתי את כולו, איך רצתי איתכם לאורך חיים, תכף נדבר, בואו נדבר לעומק הספר, אבל רצתי איתכם לאורך חיים הדודקנזים, וככה, כשעברנו לסרוני, למפרץ הסרוני, או בעצם לציקלדים, ככה אמרתי, אוקיי, יש פה עוד הרבה הרבה ספר, אני אתן לזה רגע זמן, וניתן לזה לחלחל. אז פתחנו בדרך שלכם בים, מתי הגעת, אמרת, כפריסין, מתי הגעתם בפעם הראשונה ליוון? אתם זוכרים את המפגש הראשון הזה עם התרבות?
אבל זה היה כל אחד אחר.
אוקיי, אז
כל אחד אחר. אני הגעתי ליוון לא דרך הים, פעם ראשונה.
תספר על ההפלגה שלנו, הראשונה שלקחתי אותה.
אה, זה נכון, כי אני הכרתי קצת את יוון, אבל אני לא הכרתי את יוון דרך הים. כשהכרנו, כמה חודשים אחרי זה, יצאנו ביחד לסרונים בסירה סחורה.
שלושה חודשים אחרי שהכרנו, אמרתי לה, בואי להפליג, ולקחתי אותה לסרונים.
זה היה נורא מוזר. זו הייתה סירה צ'רטר, הם היו חמישה גברים, נודניקים מהצפון, והם לא היו כל כך מבסוטים מזה שהוא לוקח אישה, ואני די הרגשתי בבית בסירה מההתחלה, ובתוך ההפלגה באיזשהו שלב, כולם היו כל כך זכוכים, והיה נורא נחמד, ושמוליק אמר, אנחנו פה, אנחנו עוברים בין אגינה להידרה, זה היה באיזשהו לא, מקום?
בין פורוס להידרה,
בין פורוס
בסיבוב להידרה. ליד הסלע שמסתובבים לכיוון
עכשיו
הידרה.
עכשיו, לא היה GPS כמו שהיום, והמד
לא,
עומק.
לא הייתי מרוכז.
הוא לא היה מרוכז, וצ'ק עלינו על סרטון. וזה, אבל זה לא היה רציני, כי לסירה לא קרה שום דבר, אבל נתקענו.
נתקענו.
ואז, אחרי כמה זמן, עברה סירה של חבר'ה גרמנים, והיה שם שייט מקצועי מאוד רציני, הוא קשר את התורן שלו לתורן שלנו בחבל, הזיז את הסירה, השכיב את הסירה, אתה זוכר, אחר כך השתמשנו בטריק הזה במצרים, במדריד, השכיב את הסירה, חילץ אותה מהזה, בערב הגענו להידרה ושתינו איתם יחד ואכלנו, וזה היה כזה שייט עם קעקועים וזה כמו שצריך, וכשחזרתי אמרתי, וואלה, אני צריכה ללמוד את זה, אי אפשר ככה לצאת. אם אני ממשיכה להפליג איתו, אז אני צריכה ללמוד. ואז הלכתי לאזימות, זה היה בתל אביב, אמרתי לאיילת נייק, אני רוצה ללמוד. וזאת הייתה חוויה מדהימה.
אזימות היה בית ספר לשייט, אחד מהראשונים שהיו בארץ ככה, שפנה לקהל הרחב, ולא רק לכל מיני אנשים שהולכים ללוות בצי הסוחר, או כל מיני דברים כאלו. איתה נייק.
היו נורא מעט נשים אז. יש היום מהפכה בתחום הזה. אנחנו היינו מעט מאוד נשים בקורס, ומעט מאוד נשים בים, והבוחנים מאוד לא היו מבסוטים מזה שנשים התחילו להיכנס. הבוחן שבחן אותי עשה לי את כל הפרצופים שרק אפשר, כן. כן, הוא לא אהב.
נאלץ להעביר אותך.
נאלץ להעביר אותך.
היית פשוט היית טובה.
זה לא חוכמה, אני באתי עם יותר ניסיון. אני באתי עם טיפה יותר ניסיון, כי כבר המשכנו להפליג כל הקורס הזה, כל השנה הזאת, אנחנו כבר הפלגנו ביחד. זה לא היה תיאורטי בשבילי, כבר הרגשתי את
ה... מתי אנחנו מדברים פחות או יותר?
2004 בדיוק, אני זוכרת, זה היה מבחן מאוד קשה באוגוסט, 38 מעלות חום, וזה היה מדהים.
אגב, איתן נייק, מופיע בפודקאסט, עדיין מלמד בדרך הים, ניווט אסטרונומי, מופיע בפודקאסט תחת הכותרת של ניווט אסטרונומי, כשנסגר בית הספר האזימות, כל תלמידיו עברו לדרך הים.
נכון.
כן, כן, היה לו קשר עם דרך הים, ודרך הים תמיד גם היה בית ספר ש אנשים אהבו, כי הוא נתן את התחושה של ימאות, לא רק של לימוד של שי, של חברות הימית. בכל מקרה, כשדרך הים קם, אנחנו כבר ראינו שייטים די ותיקים, אבל אווירמה הצטרפה שם למלגז.
אני הצטרפתי למועדון ולמלגז, וגם...
מלגז הזמנו... אלו סירות, סירות קיל קטנות, מפרסיות קיל קטנות.
מהירות בטירוף.
תחרותיות ומהירות בטירוף, ואת היית על החרטום...
אני הייתי על הספיניקר.
על הספיניקר.
בצוות עם בתיה תגר, בתיה
הייתה... בגיל 60.
גיל, כן, 58, 60, משהו כזה. היינו צוות, בתיה הייתה אגהית. מיכאל, שנעשה מאז שופט בתחרויות ושייט רציני, היה על החלוץ. היה עוד בחור אחד חמוד, אני לא זוכרת את שמו לצערי עכשיו. היינו צוות נהדר, באמת. עם תחרותיות מטורפת, אם אתה מכיר את בתיה תגר, אז אי אפשר לא לנצח.
עד היום.
משוגע. אבל התפקיד של הספניקר היה באמת תפקיד קשה, אבל הוא נתן לי מושגים במפרסנות שבשום מקום אחר לא הייתי רוכשת.
בכל אופן, אנחנו שייטנו הרבה שנים בצ'רטרים, או קצת על סירות שקנינו עם שותפים קטנים, אבל אתה יודע, פעמיים, שלוש בעונה, וזה הכל. והחלום, כל השנים האלה ביחד, שלי, לפחות בסתר, היה... לצאת מכאן ולעבור לגור ולחיות על הסירה בים. שזה תמיד נראה חלום של הרבה שייטים.
מופרך.
מופרך, ואתה יודע שזה לא יהיה, אבל אתה אוהב לחלום את זה. וככל שאתה מתבגר, אתה יותר חולם ויותר יודע שזה לא יקרה. עד שאיכשהו נוצרה הסיטואציה של שנינו, שהחלטנו שזה הרגע הנכון, אנחנו כותבים בספר איך זה התרחש, אבל הרגע שהחלטנו וזה התבשל, ואמרנו, אוקיי, קונים סירה, מזכירים את הדירות בארץ, ויוצאים לחיות על סירה בים, היה בעצם כשאני כבר יוצא לפנסיה, בגיל 66-7. אבירמה לעולם לא יוצאת לפנסיה, היא עובדת מכל מקום, אבל אני עבדתי כאיש תקשורת בכיר, עם משכורת מלחמת, יחסית מאוד גבוהה, עם תפקיד שיכולתי למשוך אותו עוד שנים.
היית מנכ״ל הרשות השנייה?
הייתי מנכ״ל הרשות השנייה, אבל באותה תקופה הייתי מנכ״ל של חברת המדרוג, שמודדת את הרייטינג לכל ערוצי התקשורת. תפקיד בכיר, לא הרבה עבודה.
הוא יכול היה להישאר שם עד גיל 80,
אפשר להישאר שם, ועזבתי, אנשים הסתכלו עליי בתימהון, איך עוזבים ג'וב כזה, ואמרתי, זהו, אנחנו יוצאים לים, ברגע שאבירמה ואני החלטנו שזה המהלך, היה עוד קושי קצת עם ההורים, כי כשההורים זקנים וקשישים, אתה צריך לטפל בהם. הוריי נפטרו בדיוק באותה תקופה, והרגשתי חופשי, ועשינו את מהלך הקנייה, ועברנו לגור על הסירה.
וואו, אז אנחנו מדברים על איזו שנה עכשיו?
2018.
17-18,
כן. בואכה
הקורונה.
בואכה הקורונה, בדיוק.
זה באמת היה, כן.
זה חודשים לפני הקורונה, או שנה לפני הקורונה.
שנה בדיוק לפני הקורונה, שמוליק נסע עם איתן נייק לטורקיה לראות סירה. לא חיפשנו הרבה. ראינו,
לא, הייתה לנו בחורה שטבחה לנו מטורקיה.
הייתה מטווחת נהדרת מטורקיה.
שהרבה ישראלים מכירים אותה, אבלינה.
אבלינה.
כן, והקונה היה...
אדלינה.
המוכר היה סוחר גבינות טורקי, מוסטפה, מוסלמי אדוק.
עם שפה מנה.
עם שפה.
כמו שאתה מתאר טורקי בסיפורים, בעל מפעל
תרבוש?
גבינות.
עם תרבוש?
לא, אבל הוא היה
אבל
דתי.
אבל אשתו הייתה עם רעל.
עם חיג'אב,
עם כל הזה, והיו עם סירה. ואחד הסיפורים הנחמדים, שאנחנו נדמה לי מספרים גם בספר, שקנינו את הסירה, ביום שקנינו את הסירה, ובאנו בפעם הראשונה למרינה תאוס, ליד, לא רחוק מזמיר, מרינה מאוד יפה דרך אגב, ניקינו את הסירה, רחצנו אותה, התיישבנו עליה בערב הראשון, והשכנים הטורקים באו לברך אותנו, ובאו ורצו להרים כוסית, ואז הם הביאו איתם את הרקי, ועלו אלינו לסירה, ואמרו, פעם ראשונה שמותר אלכוהול על הסירה הזאת, מוסטפה הלך סוף סוף.
היה להם קושי, כי הוא היה באמת יוצא דופן. הסירה לא הפליגה כל כך הרבה קודם, זה בדיוק הסוג הזה של אנשים בטורקיה שיוצאים בסוף השבוע למפרצים, אבל הסירה הייתה מהממת.
איזו סירה זו הייתה?
זה הייתה ז'נו 45 דקסלון, כמו חדשה יפהפיה, רק היה לה שם נורא והיום, קראו לה צ'יז.
כי הוא היה בעל מפעל גבינות.
כי האיש הרוויח הון. ואנחנו, וזה גם היה היום נורא מרגש, שהורדנו, גירדנו את השם. הורדנו את הצ'יז,
והכנסנו את השם שבחרנו פורטונה.
כן, וגם אז, באמת, אז סלח הגיע עם מרקי, צילם אותנו, והייתה חגיגה גדולה. מאוד התיידדנו שם עם האנשים, זה היה מאוד יפה, זה היה מאוד מאוד יפה. היינו חלק מהרציף, זה היה נחמד.
ואז התחלנו בעצם חודשיים אחרי זה, התחלנו את המעבר, עברנו, הזכרנו את הדירות, כן, ויצאנו לים, והתחלנו מתאוס מטורקיה, ירדנו קודם כל, זה היה כבר סוף אוגוסט, אז ירדנו לסיים את החורף הזה בקפריסין.
נכון, היינו שנה בקפריסין.
הגענו עד קפריסין, את החורף הראשון בינינו בקפריסין, ואחר כך התחלנו את המסע בעצם מקסטלוריזו, כמו שכל הישראלים מתחילים.
כן, היינו שנה בקפריסין, וזאת הייתה שנה מאוד נחמדה. אז עוד גם עבדת איזה תקופה, והוא היה כזה, עוד היינו מחויבים חצי. כאילו גרנו על הסירה, אבל זה הפך להיות לאט לאט. בסוף השנה בקפריסין, כן, בעצם ממש עברנו לגור על הסירה.
בעונה שאחרי זה התחלנו להפליג. כן.
והספר מתחיל, הוא נפתח בקסטלוריזו.
ברור.
ברור.
מתי תלמדו להגיד את השם של האי?
תראי. גם אתם כותבים בספר שיש כאלה שקוראים לו קסטלו.
אתה גם אמרת עכשיו קסטלוריזו. קסטילו. השם שלו הוא קסטלוריזו.
קסטלוריזו,
כי ככה זה ביוונית, אבל למעשה, כן, למעשה רוב היוונים קוראים לו בשם היווני שלו מגיסטי. ומגיסטי זה האי הענק.
שהוא לא.
הוא פצפון, אבל חייבים לציין שלפני עשרות שנים הייתה בו אוכלוסייה ענקית. כן. הוא היה 4,000.
מי שביקר באי, או ימים ש... הרי יש את התמונה בבית קפה על הקיר, יש נח כל שני בתי קפה.
במרינה.
במעגן, זה לא מרינה. יש שם שני בתי קפה מרכזיים, או שעוד אחד בצד, לא, אבל יש תמונה גדולה על הקיר של קסטלוריזו, נדמה לי ב-1870 או משהו כזה, עשרות סירות עומדות במפרץ גדולות, אוכלוסייה ענקית, עד השריפה הגדולה ורעידת האדמה, זה היה ככה.
אני חושב שכדאי שנתחיל לדבר רגע על הספר.
אוקיי.
כי הגענו אליו בעצם. הספר מתאר 5 שנים, תקנו אותי אם אני טועה.
כן, 5 שנים.
5 שנות שיטוטים ונדודים בין האיים ביוון, ואחד הקטעים שמבחינתי... ככה, אתם מגיעים אליו איפשהו באמצע, באיזשהו שלב אתם מחליטים ומבינים, למרות שהתוכניות היו להמשיך מערבה ולהגיע לאיטליה, או למלטה, או לכל מיני מקומות ככה יותר...
רצינו את כל הים התיכון בתוכנית.
את כל הים התיכון, וככה בפנטזיות שלי אני אומר, טוב, הגעתם לקצה הים התיכון, בטח הייתם ממשיכים לאטלנטי, באיזשהו שלב אתם אומרים, הבנו שאנחנו נשארים ביוון, שאנחנו ממשיכים את ההלוך חזור הזה, וש... האינסופיות של האיים ביוון היא מתאימה לכם ונכונה לכם ושם אתם נשארים והספר סובב מסביב לאיים היווניים והוא לא מדריך לתייר באיים ביוון אבל הוא גם מדריך לתייר באיים ביוון והוא גם מדריך ליחטונר באיים ביוון וגם מדריך למי שמסתובב במעבורות והוא מעין איך אתם מגדירים אותו אולי אני לא אין דרך, הוא המון דברים, הוא ממואר כזה, הוא מין ספר זיכרונות, וספר חוויות, זה פנטסטי בחוויה שלי.
קודם כל תודה, מה שקרה זה ששמולי, לקראת המחירה של הסירה, שמולי אמר, טוב, מה אני אעשה עכשיו? כי שמולי תמיד שואל מה אני אעשה עכשיו, ומאוד חשוב לו לעשות עוד איזה פרויקט הלאה.
אנחנו כבר יודעים שמחרתם את הסירה.
אז כן, נדבר על זה. והוא אמר, בואי נכתוב ספר על האיים. ואני אמרתי, לא, מה פתאום, מה אני צריכה עכשיו לכתוב ספר, ביחד איתך, זה דבר נורא קשה.
כבר כתבתי אילו ספרים.
אי אילו ספרים, אבל לבד, ועזבו אותי בשקט, אף אחד לא אמר לי מה. והיה ברור שכתיבה ביחד זה לא איזה דבר פשוט, זה מורכב מאוד. אבל גם לא הבנתי בדיוק מה זה לכתוב ספר על האיים. ואז חשבתי על זה עוד קצת. והגעתי למסקנה שאם אנחנו כותבים ספר, אנחנו צריכים לספר על המסע שלנו. אנחנו צריכים לחלוק עם אנשים את החוויה הזאת של המסע. עם הזמן, היה ברור לנו שיש לנו המון דברים לספר על יוון, על האיים, על ההיסטוריה, גם לחלוק את העניין הזה של מתכונים, של טעמים, של הכל. אני בשיא הצניעות, אני אומרת, ואנחנו בדקנו את כל הספרים שקיימים, ואני גם בדקתי את זה עם אנשים שקוראים...
אני אגיד, אין ספר כזה.
אין ספר מהסוג הזה.
אין ספר כזה.
אין, לא, אני מדברת גם על האנגלית, עזוב עכשיו עברית.
אני מסכים.
אנחנו הסתובבנו הרבה בחנויות ספרים. אין ספר שנותן את כל המניפה הזאת. וזה פשוט נובע לפי דעתי גם מהאופי שלנו, גם מהמרבץ הגדול הזה של חוויות שאנחנו אגרנו. יש לנו, בעצם היינו יכולים לכתוב עוד 370 עמודים, אנחנו פשוט עצרנו את עצמנו באיזשהו שלב.
אני אגיד ככה, אתה שואל מה זה הספר הזה, אז אני חושב ששמו אומר מה זה, זה סיפור אהבה. זה סיפור אהבה ליוון. זה סיפור אהבה בינינו, זה סיפור אהבה לים, אבל זה בעיקר סיפור אהבה ליוון. אנחנו יצאנו בכוונה לעשות את שנתיים, שלוש, את כל הים התיכון. אני אמרתי שנתיים, היא אמרה שלוש, את כל הים התיכון. אחרי שנה וחצי בים ההגאי, עוד רק בחלק המזרחי שלו, הבנו שאנחנו לא רוצים ללכת לשום מקום. אנחנו מאוהבים בתרבות, אנחנו אוהבים את האנשים, אנחנו אוהבים את האיים, לא רוצים לצאת משם. ומאותו, ובכלל, ההבנה שככל שאתה נמצא יותר באותו מקום, אתה יותר מכיר ויותר מתערב, ויש לך יותר חוויות, הייתה יותר נוכל לשנינו מלהמשיך למסע ולחפש מקומות חדשים. למרות שגם באים, כל מקום הוא מקום חדש, גם בפעם השנייה שאתה בא אליו, הוא עדיין מקום חדש, תלוי איך אתה מסתכל עליו.
אתה אף פעם לא מגיע לאותו מקום
פעמיים. אתה אף פעם לא מגיע לאותו מקום פעמיים.
הדבר הוא גם, תראה, יש שייטים, יש לנו חברים כאלה, שמבחינתם להפליג 40 יום לבד בים, זאת החוויה. אנחנו עשויים אחרת קצת, אנחנו אוהבים את המגע, עם החיים האלה, כל פעם עם ההגעה הזאת. תראה, יש משהו שמי שלא שייט לא יכול להבין את החוויה. אתה בא לכל מקום, אתה כאילו תייר, אבל אתה בא עם הבית שלך. זאת חוויה מיוחדת נורא. אתה בבוקר קם, עושה קפה, מוריד את הפיג'אמה, לובש מכנסיים קצרים, ואתה עם כל זה מגיע למעגן, אתה עדיין בבית.
עכשיו, הספר מורכב הרי, כל אחד כתב מהזווית שלו, ואנחנו מדברים בינינו רוב הספר. וזה אחד היתרונות ששנינו אנשים די שונים באופי. אני מדריך תיירים. אני אוהב לטייל, לראות, להכיר ולספר את הסיפור של המקום. אבירם חוקרת תרבות. היא אוהבת להבין את העומק של המקומות, את התרבות, את החברה, את הפוליטיקה,
ההיסטוריה.
את ההיסטוריה. אז כל אחד מאיתנו יכול לספק כאן את הזווית שלו. אני מספק לאנשים את המסלולים, את המסעדות, את הטיולים, ואבירמה מספרת את הסיפור העמוק יותר, ושנינו מספרים את החברותה. לכן זה שילוב שהוא ייחודי, ולדעתי גם מעניין.
אני אתן דוגמה מהאי אנדרוס. זה דוגמה, זה קצת אנקדוטה, אבל זה, היא מאוד, מאוד משקפת מה ששמוליק אמר עכשיו. שמוליק הסתובב באנדרוס, ואמרו לו שיש גשר ששם האוהבים, גשר האהבה, ומי שמתנשק שם, בדיוק.
גם לשם הגעתי.
עכשיו, אני חיפשתי מה זה הגשר האהבה הזה. והגעתי לסרט, וגם אמרו לו שזה הגשר האהבה מופיע בסרט, סצנה מסרט שנקרא, עם מקרי אנגליה, אנגליה הקטנה, ומבחינת השייטים והתיירים, זה מקום שצריך להתנשק בו. הלכתי לראות את הסרט, טרגדיה יוונית איומה, שנגמרת במוות ושיגעון וכו'. אבל למדתי מזה גם את האופי האמיתי של אנדרוס, ששום תייר לא יכול לראות אותו עד היום. השנים שבהם אנדרוס הייתה מעצמת סחר ימי, ובעצם זה אומר שכל האי זה לא אנשים שעושים דג על האש, כל האי הזה זה הייתה הבורגנות העשירה והמשכילה, כי זה קפטנים, כולם היו קפטנים, כולם יצאו לכל העולם וחזרו עם, עם, עם השכלה, עם ידע, עם שפות, עם הבנה בנביגציה וכו'. כל זה נמצא בפרק על אנדרוס. גם הרומנטיקה, גם השייט, גם המדריך תיירים ששמוליק נתן, אבל גם ההיסטוריה שעושה צדק לאנשים של אנדרוס, שמספרת באמת מי הם היו
הקריאה בספר מכילה המון רגעים שהם זכוכית מגדלת על כל המקומות האלה שאולי עברנו, אפילו איתקה, אפילו קפלוניה, שמקומות כאלה שלפעמים אתה מגיע אליהם, לא יודע, בפלוטילה או בלבד או בצ'רטר ככה, ומבחינתך כן, אז יש את...
הייתי שם.
האודיסאה ואיתקה וכולי, אבל פתאום להבין שיכול להיות שבכלל האודיסאה התחילה מקפלוניה, זה אירוע אחד בפני עצמו, שגם מופיע בספר, או להבין באמת מה קרה באים היוונים במהלך מלחמת העולם השנייה, או באים הדודקנזים שגובלים בטורקיה בתקופת סוף האימפריה העות'מאנית וכל מיני...
להבין שהם לא היו שייכים בכלל ליוון עד מאוחר מאוד.
המון המון דברים שכתייר שמציץ 80 שנה אחרי לתוך המקום הזה, לא תמיד תהיה חשוף אליהם, בטח לא כשאתה בחופש שלך הרגיל ובאת לבטן גב.
בהחלט לא, הייתי אומר כאן שני דברים, הישראלים או בכלל תיירים אומרים האם, והרי כל אי יש לו את הייחוד שלו ואת הסיפור שלו, ואנחנו מנסים לגעת בכל אי דרך הסיפור המאפיין אותו. אבל הייתי מתחיל לפני הסיפור של האם, להגיד אנחנו מנסים איכשהו להגיד מה זה בעינינו אי. מה זה בכלל לחיות באי? כלומר, אנחנו כתיירים מגיעים לאי, גן עדן, רואים את האנשים, מבלים שבוע בים, וזה אומרים, גן עדן. להרבה מאוד אנשים באים, שחיים באים את כל חיים, זה סוג של גיהנום. לחיות באי קטן וסגור, כמו ישים גדולים, ישים קטנים, יש הרבה סוגים, אבל אני מדבר כרגע על האיים היותר קטנים והיותר מבודדים, שגם עד לפני כמה עשרות שנים רובם היו עניים. כלומר, חיו על דייג, אין חקלאות, אין תיירות, עוד לא הייתה תיירות ברמה של השנים. אנשים חיו מבוקר עד ערב, צורת חיים מאוד סגורה, חורף מאוד קשה. כך קיבוץ עני של לפני 100 שנה, תשווה אותו לאי. הסוג של הרכילויות והסיפורים והמריבות והסכסוכים.
רמת החיים, תראה, אפילו באי גדול, כמו נגיד סקיאטוס, דיברתי עם אנשים מבוגרים שאמרו אנחנו, שהיינו ילדים, ידענו שבן אדם, אם יש לו נגיד אבנים בכליות, הוא עלול למות מהר מאוד. לאן, מי ייקח אותו לאן? לא היה אפילו רופא בסביבה. היום יש הליקופטרים, יש בתי חולים משוכללים, תוך דקה וחצי הוא מגיע לוולוס. מאוד מאוד השתנה. אני דווקא לא מסכימה עם שמוליק לגמרי בעניין של העוני, כי זה היה עוני של גם איזה סוג של חיים פשוטים והסתפקות במועט. אני לא רוצה לעשות מזה רומנטיזציה סתם, אבל עדיין אנשים חיו, זה כמו בעידן הדרחמה והדייג והחקלאות הביתית, נגיד גידלו ירקות והיה להם תנור תמיד שהם עפו את האוכל בחוץ. יש גם יופי ועונג גם בדבר הזה, ברור, שהוא כבר חסר היום.
אבל צריך להבין שמושג החיים באי הוא מאוד מורכב ומאוד לא פשוט, וגם באים, השינויים באים הם נורא איטיים. אומרת, אתה תהיה באי לפני 10 שנים, והיום לא תראה הבדלים כל כך גדולים. זה חלק מהתרבות לא לשנות את האי. הם לא רוצים לעשות שינוי, אבל עדיין, ברגע שכבר אולי 40-50 שנה, התיירות הולכת ומציפה את המקומות, השינויים קיימים, וגם אפשר לראות אותם. אבל זה המושג הראשון, להבין שאתה בא לאי, וזה מקום סגור, עם חוקים משלו, עם אנשים, עם התנהגויות, עם רכילויות פנימיות, עם הסתכלות על כל דבר, צריך את זה להבין. אחר כך אתה חודר ומבין מה יש בכל אי שמיוחד לו, באיזה אזור ובאיזה סיפור, ואנחנו משתדלים לגעת בספר, ניתן דוגמה, סמוס, שהוא אי גדול. נגענו בסמוס ובסיורים שלנו בסמוס, דרך דבר שהוא אולי אחד המאפיינים, הרבה מאוד אנשי מדע דגולים נולדו וחיו בסמוס.
פיתגורס.
פיתגורס לדוגמה, אבל יש את האסטרונום, אחד האסטרונומים הראשונים, שהוא הבחן הרבה לפני קופרניקוס, שכדור הארץ סובב את השמש ולא להפך. בסמוס היו... גדלו כמה מדענים מאוד גדולים לפני 2,500-3,000 שנה, ואתה אומר, איך זה יכול להיות שבאי סגור, אין בית ספר, אין שום דבר, צץ מדען שמפתח לך מתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה, מאיפה הוא למד משהו? איך הוא הגיע למשהו?
שמקדים את זמנו במאות שנים.
מקדים את זמנו, מאיפה זה בא?
אבל יש, יש גם דבר נורא מעניין שצומח מזה, זאת אומרת, יש מין מדען כזה גאון, שברח אגב כנראה לאי, כדי להתבודד מלברוח מרודפיו, ואז הוא מגדל דור שלם של מדענים אחריו. ויש איזה הילה כזאת סביב האי, שהמושג בית ספר, סקול, אסכוליו, אסכולה, אז יש אסכולה שנוצרת, כמו שבאנדרוס זה אי של מסחר ימי, ואותו דבר נגיד ספצס, אתה בא היום לספצס, זה אי קטן, חמוד, וזה גם היה מרכז מסחר ימי, זאת אומרת שאנשים הגיעו ממנו ואליו מכל העולם, אז היה להם מגע עם תופעות כמו הנאורות, ההשכלה, אומנות וכולי, עוד הרבה לפני ש... בתוך היבשת מישהו ידע על זה, אז מגדלים אסכולה.
יש דוגמה מעניינת שתספרי עליה אולי. פסרה, זה אי קטנטן מעל חיוס.
תמקמו אותי? איפה זה בערך?
אם תעלה בדודקנזים, תעבור מסמוס למעלה לכיוון סלוניקי, תגיע אחרי חיוס. חיוס. כן, ישר אחרי חיוס יש את פסרה.
והוא קטן.
הוא קטנטן.
עוברים עליו, לא רואים אותו.
הוא כמעט לא רואים אותו במפה, זה אי דייגים, וזה היה מעצמה ימית שממנה היה המרד הגדול נגד הטורקים יצא, וכל הקרב שאתה קורא על חיוס, ממנה יצא, איך קוראים לו? קפטן קנאריס.
לא קפטן, הוא היה אדמירל קנאריס שהיה לימים ראש ממשלת יוון.
וואו.
אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר בעצם, העובדה שהיוונים מתייחסים, לאיים כמו פסרה, בצורה מאוד, עם המון כבוד, ועם המון תחושה של מורשת, אם יצא אדמירל קנאריס, שהיה באמת אחד הגיבורים הימיים הכי גדולים של יוון, והיה לימים אחד מראשי הממשלה החשובים של יוון, מאיפה הוא יצא? מפסרה בעצם, תסתכל על זה. או אני יודעת, יש כל מיני איים שאתה פתאום, כשאתה לומד את ההיסטוריה שלהם, אתה מבין שמשם יצא משהו, סירוס למשל. סירוס היה בזמנו, בתקופת לפני, בין המלחמות, היה המרכז של האדמיניסטרציה של יוון. היו שם הרבה קתולים, והיו הרבה אנשים בסקילים מאוד. עוד לפני שאתונה נעשתה מרכז האדמיניסטרציה של יוון, סירוס היה המקום הזה, והיה שם צבר של אנשים נורא מסקילים. איך? לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת להגיד לך, אולי הם באו מזמיר, אני לא יודעת.
בכל איש אתה לומד, אתה לומד פתאום שיש לו איזה מאפיינים מאוד ייחודיים ומאוד שונים. כל איש תשאל, אני אגיד לך פתאום איזושהי זווית שהיא ייחודית מאוד לאי הזה.
והכל נמצא בספר, זאת אומרת, אני רוצה להחזיר אותנו.
על קצה המזלג, כי באמת שוב, אני אומרת, יכולנו לכתוב ולכתוב, עצרנו את עצמנו.
זה 370 עמודים, זה כבר ספר עבה מדי, להשתמש בו כמדריך תיירים, זה ספר יקר מדי להוציא אותו. אפשר לכתוב, יכולנו להכפיל את זה בשקט, אבל צמצמנו, קיצרנו.
ממש, קיצרנו הרבה.
אתם מגדירים את עצמכם קרוזרים אגב, כהגדרה כשהם...
של שייט?
באנגלית נגיד.
אנחנו קרוזרים, כן, אנחנו לא שייטים של תחרויות, למרות, מאוד אהבתי את המלגז, ואני באמת קרואה על מפרסנות, אבל הצורת חיים הזאת היא בהחלט קרוזר, אבל אני רוצה להדגיש משהו. בארץ יצא שם רע, לא בקרב שייטים, אלא אנשים שמחוץ לזה אומרים, יחטה, יחטה, זה
של העשירים.
עשירים, יושבים כל היום. מה את עושה כל היום? יושבת על הסיפון. קרוזר זה גם שייט עם הרבה מאוד אתגרים, ואנשים לא כל כך מבינים את זה, שזו צורת חיים שמתאימה לקבוצה די קטנה באוכלוסייה בסופו של דבר. לקום בבוקר ולצאת, כשאתה לא יודע מה יהיה מזג האוויר, או אתה חושב שמזג האוויר יהיה מצוין, ואז הכל מתהפך עליך, ואתה נקלע לסערה ואין לך מקום הגינה הקרוב, לא כולם, מגיל 65.
אנחנו מספרים בספר, לא יודע אם קראת את הפרק, על המפלצות ממיקונוס.
בטח.
הלילה...
המעבורות.
המעבורות. כן. לילה נוראי, שבאמת היינו לדעתי...
בסכנת חיים, אפשר
לא
לומר.
לא בסכנת חיים, על סף מוות ממש.
כן.
ממש, בגלל טעויות של שייטים. אני חושב ש...
אני לא חושבת שרק אנחנו טעינו. אנחנו טעינו, אבל הוא...
הם לא ראו אותנו, והם לא...
הוא לא ספר אותנו ממטר.
ספרו אותנו, אבל אנחנו עשינו שורה של טעויות שייט בלילה, שהביאו אותנו, לדעתי, לפסיק מהמוות, כן?
וכמעט מגע בין מעבורת שלא תעצור בשבילכם,
אבל גם בעניין הזה של מה מתאים ומה לא מתאים ומה אתה יודע על מזג אוויר, יש סיפור נורא יפה ששמוליק מספר בספר, אגב פסרה. שיצאנו מפסרה ויצאנו בבוקר והים היה...
לא, עוד לא יצאנו. אנחנו עומדים לצאת, נדמה לי לכיוון אנדרוס בבוקר. הדייג שעומד לידי חוזר בדיוק, והוא רואה שאני מתכונן ליציאה.
הוא עושה ככה, לא, לא, לא. לא, 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 אל תצאו.
עושה לי לא. אני אומר לו, לא.
הים שמן.
הוא אומר, הים לגמרי רגוע, אני בודק את כל התחזיות, שלושה מקומות שונים, שלושה.
אתרים, כן, יפה.
אתרים. והכל בסדר, הכל פרפקט. אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, לא, הרוח וזה... אני אומר, טוב, הוא מדמיין קצת.
זקן, יוונים, מה הוא יודע? רק דייק.
אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים אחרי שעה וחצי, חוטפים את הים, כמו שלא חטפנו.
בפנים אבל, בפנים, אתה לא יכול לזוז בכלל.
ולא יכול לזוז בשום מקום. ורצים חזרה למעגן, רצים חזרה, נכנסים, הוא יושב עם הרשתות שלו שם, ומנקה את הרשתות, ואני אומר לו...
למה לא אמרת כלום?
לא, איך?
איך אתה יודע? אין לו אפילו מכשירים, אין לו, הוא לא בטלפון, הוא לא מסתכל על זה. הוא אומר לי, היונים האלה, יש שם איזה ציפורים.
לא, זה ציפורים כאלה שחורות.
שעומדות כאן עכשיו, עומדות בגלל שזה מגיע. כלומר, הוא לא צריך שום אפליקציה. קראנו לפרק הזה אפליקציה של דייג.
הוא ידע בדיוק איפה השערה? וכמה היא תגיע ומתי היא תגיע. כי יש לו אמצעים לגמרי אחרים של הטבע. אבל זה גם, זה גם איזה משהו שאתה לומד. אחד הדברים בהפלגה זה שאתה כל הזמן תלמיד. אתה כל הזמן לומד. מה זה, עשינו את השגיאות שמה, עשינו את השגיאות פה. אתה כל הזמן עושה שגיאות ואתה כל הזמן לומד. זה אולי אחד השיעורים הכי חשובים ששייטים. לא תמיד לאנשים, למשל כמוני, שאני נורא פרפקציוניסטית, לא תמיד קל להכיר בזה שאתה טועה. אבל אם אתה לא תלמד כל הזמן מהשגיאות שלך, אז אתה לא באמת נעשה שייט יותר טוב, אתה לא באמת תגיע להנאה מהשייט. אתה צריך, זה אומר שאתה צריך יותר ויותר להכיר את עצמך, ולהיות... גם יותר צנוע מול הרוח, מול הים, ומול הדייג מפסרה. זה יושב איש זקן עם רשתות, והוא יודע פי אלף ממך. אתה יכול ללמוד ב-80 בתי ספר, אתה לא תלמד מה שהוא יודע.
כן.
הספר מכיל גם מתכונים. מכיל גם, אמרנו, רגעים היסטוריים כאלו, שהם ממש ביקור בספרי ההיסטוריה, או ביקור במוזיאון המקומי, בלי להיות במוזיאון. איך בחרתם מה ואיפה דווקא? למה מרק הדגים דווקא שם?
אוקיי, אז...
קציצות האלו דווקא שם?
אז זאת שאלה מצוינת, כי עשיתי המון המון תחקיר. אני משוטטת כבר הרבה זמן באתרים השונים של בישול יווני. יש לי תעודת פטיסייר, אני למדתי קונדיטוריה, ואני גם עבדתי, עשיתי איזו תקופה של עבודה אצל רביבה, אז אני לא לגמרי בן אדם לא מקצועי בתחום הזה, אני יודעת לקרוא מתכונים ולהבחין.
ואת גם דוברת יוונית.
כן, וקוראת. זאת אומרת, בעצם כל מתכון, למשל מרק דגים, זו דוגמה טובה, כי המתכון של המרק דגים, אני חיפשתי אותו בהמון מקומות, ובסופו של דבר, קיבלתי אותו, את המתכון הזה, מאיריני בניסירוס, שהמרק דגים שלה הוא אחד מצוין, הטובים, כן. הוא אחד הטובים, גם כשאתה מגיע לשם, היא שואלת אותך, אתה רוצה מרק דגים? יש. אז
זה לקחתי... זה לשייטים, זה בפלון, במרינה, יש שתי מרינות בניסירוס, בפלון, מסעדת אפרודיטי.
יש שם כניסה בעייתית. יש שם כניסה עם חול, צריך נורא להיזהר עם הקיל כשנכנסים. אז בעצם גם באי הזה, בניסירוס, אנחנו גם שואלים את השאלה, עד כמה אתה תייר ואורח, ועד כמה אתה בן המקום, כי אנחנו מגיעים כל שנה, ואיריני כל פעם, אני אומר, אנחנו מתחבקות, ואיזה יופי, והגעתם עוד פעם, וככה, ובכל זאת אנחנו אורחים. אז אם אנחנו חוזרים לעניין של המתכונים, אני חפרתי בהמון המון אתרים וספרים כדי להגיע למתכון הנכון, ובסופו של דבר רוב המתכונים הם אמיתיים ממקום מסוים שאנחנו מציינים. הקציצות האלה, הצוצוקה הקיה, היו חשובות לנו, כי יום אחד הגענו לנקסוס, עכשיו אנחנו מתים על הצוצוקה הקיה האלה, זה קציצות נפלאות, הם כמו עננים כאלה, ושמוליק אמר לי, פה במסעדה הזאת בנקסוס, זה הצוקקי הכי טובים שאכלתי בחיים. לך תתווכח, אני לא יודעת, כנראה שכן.
הלכתי אחר כך כמה פעמים, כן, זה מסעדה שאני מאוד אוהב אותה, ושם באמת היה הצוקקי, שהיא סוג של מאכל טורקי-יווני.
כן, אבל זה של היוונים שחיו בטורקיה. אני גם, כדי שלא ידאגו הקוראים, אין מתכון שלא ניסיתי אותו 1,000 פעמים, ושאני עושה אותו גם בבית, הצוקקיה זה גם מאכל שאנחנו כבר עברנו לאכול בבית. כל המתכונים נוסו, וגם הממולאים למשל.
יש בלסבוס מתכון של עוגיות שקדים.
ארגולבי.
ארגולבי זה נקרא. עוגיות שקדים זה סוג של...
המסוכרות, האם האבקת סוכר מעלה?
לא, זה סוג של עוגיות כמו בארץ, אני לא יודע, אתה צעיר מדי, אולי היו פעם לפסח, העוגיות...
עדיין יש.
עוגיות בוטנים כאלו.
עוגיות בוטנים זה משקדים.
אבל הן יציקה קשה.
דומות מאוד עוגיות של פסח, יותר קשות קצת בארץ. אכלנו אותם בכמה מקומות, אבל לראשונה אכלנו אותם באזמיר.
אז גם עלינו על המקור של העוגיה, זה היה סיפור נדר, כי בלסבוס, העוגיות האלה, איך שאנחנו מגיעים ללסבוס, שמוליק ישר רץ, יש איזה קונדיטוריה.
זה המקורות שאני מת עליהם, ויש כמה מקומות בלסבוס, אין באים אחרים, לא תמצא את זה באים אחרים.
ולא ידענו למה, אחר כך דרך אגב, אחרי שנים פגשתי את הפטיסייר מספר 1 של יוון, סטליוס פרליאריס, והוא... הוא עושה את העוגיות האלה ומוכר אותם אצלו, אבל הוא אומר גם שהוא יודע שאי אפשר להשיג אותם, והוא לא ידע את מקור העוגיה, הוא חקר ולא מצא, ואנחנו אז הגענו יום אחד לאזמיר, והלכנו עם בחור ישראלי לשעבר, שהוא בעצם טורקי והוא גר שם, והוא אמר לנו, הראה לנו איפה הרחוב של היהודים, האזור שהיו היהודים, ושם יש איזה קיוס, מין חנות קטנה כזאת שהוא מוכר, רק עוגיות שקדים. וקנינו שם את העוגיה, והיא הייתה הכי טובה שאכלנו בחיים.
ומדבר שמייחסים לזה עוגיות של יהודים.
של יהודים. ואז פתאום קלטתי שמאוד יכול להיות, שהעוגיה הזאת, שהיא נפוצה אגב גם באיטליה, בסגנון מסוים, גם בסיציליה, בכל מיני מקומות ובספרד, אלה היו עוגיות פסח של היהודים, שלאט לאט נכנסו לתוך התרבות האזמירית, למשל. הגולים שהגיעו, היוונים שגורשו מאזמיר, הגיעו, חלק גדול מהם הגיעו ללסבוס, ולכן העוגיה הזאת עד היום היא עוגיה רשמית של לסבוס.
בלסבוס, כן? תמצאו אותה בכמה מקומות בלסבוס, חפשו, כדאי לכם
הקבלן,
אם תגיעו.
עוגיית הקבלן, ארגולבי, ארגולבי זה קבלן בניין, ואנחנו לא יודעים למה קוראים.
אגב, אם אנחנו נוגעים בלסבוס, היינו בלסבוס בתקופה הקשה של הפליטים.
מסוריה.
הפליטים מהמזרח התיכון, מכל מיני מקומות, הגיעו, יוון קיבלה מאות אלפי פליטים הגיעו ליוון, הרי כל מהחוף הטורקי כולם הגיעו לאיים הדודקנזים. לסבוס בסי היו לדעתי כ-20,000 פליטים במחנה, באי שיש בו סך הכל 80,000 תושבים.
במחנה שיש בו מקום ל-2,000.
במחנה שיש בו מקום ל-2,000. בתקופה שעל החוף, כשהיית מגיע, היית רואה את החגורות הצלה הכתומות על הסלעים.
המזויפות אגב.
וחלקם מזויפות, שאנשים תבואו איתם. כן.
הם מכרו להם חגורות שאינן חגורות הצלה, ובגלל זה חלק מאוד גדול תבואו.
ואני כתבנו על זה בספר, איזה הערכה הרגשנו כלפי התושבים של לסבוס, ביחס שלהם לפליטים. כי ברור שיש, זה פגע להם קשות בתיירות, ופגע להם בעסקים, וברור שהיו כאלה שרצו לגרש אותם, וברור שיש עוינות, ועדיין הם קלטו את הכמויות פליטים האלה, היית רואה אותם בלילה במעגן ובחוף ובכל מקום, וראית שהם חיים ואנשים עוזרים להם ונפתחו מסעדות שהן מיוחדות שטיפלו בהם.
בלסבוס היו שלוש נשים זקנות, האחרונה נפטרה בשנה שעברה, שהן צאצאיות של הפליטים שהגיעו מאסיה הקטנה, מזמיר. שלושתן הזיהו שיש תינוקות וילדים שהגיעו בלי הורים, שההורים טבעו, והן פשוט לקחו אליהן תינוקות וילדים, והם קנו את האבקה הזאת של האוכל של תינוקות.
מטרנה כזה.
מטרנה כזה, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, קטה. והם הכילו תינוקות, במשך שנה הם טיפלו בתינוקות. אני זוכרת שנשיא יוון אז, הנשיא הקודם, בא ונתן להם איזה מדליה או משהו, ואחת מהם אמרה, הם כל כך מצחיקות, בכעס היא אמרה לו, מה אתה אומר לי תודה? זה בני אדם, אני עושה מה שצריך לעשות, גם אני הייתי פליטה.
היה גם קבוצה ישראלית שפתחה שם בית ספר, או גם, בחיוס, או
גם בלסבוס. בלסבוס. בחיוס הייתה קבוצה נהדרת של אנשים, גם פסיכיאטרים, רופאים, אנשים שטיפלו בילדים, זה היה מקור גאווה בשבילנו, אבל באמת לראות את היוונים, שדקה אחרי המשבר הכלכלי הנורא ביותר, חולקים מהלחם שלהם, מהעגבנייה האחרונה שלהם, זה דבר אנושי, שאתה לא יכול לא להתאהב, להתרשם נורא מהאנשים האלה.
אני רוצה לדבר איתכם על החורפים, כי אי אפשר לשוט כל השנה.
לא שעת, לא כל השנה.
ביוון, במיוחד, עונת השייט, ממש ככה, מרינות נסגרות, וקשה מאוד להתנהל, ואם אני מבין נכון, את החורפים שלכם בחרתם לבלות בפיראוס.
נכון.
במרינה זאה, הידועה והמוכרת לחלק מאיתנו אולי, ולפעמים השכנים שלכם היו ככה בריטים ואירים וסקוטים, נכון, או כל מיני כאלו.
נכון.
מה עושה קרוזר בחורף?
אנחנו סיימנו את העונה בדרך כלל אמצע אוקטובר. למרות שאני כבר אומר לשייטים, אפשר היום לשוט ביוון עד סוף אוקטובר בכיף.
אפילו לתוך נובמבר.
אפילו טיפה לתוך נובמבר. בהרבה מקומות העונה מתארכת עד סוף אוקטובר, אפילו לתוך נובמבר. סיימנו בדרך כלל באזור אמצע אוקטובר, הגענו לפיראוס.
ביום כיפור, תמיד היינו מגיעים ביום כיפור.
יום כיפור ופיראוס. ושהיינו את החורף בפיראוס, שזה במובן מסוים להיות בעיר גדולה, ובמובן מסוים אתה חי במרינה שהיא בתוך ים או כמו אי. כלומר, זה שילוב של עירוניות עם אי, זה מזכיר את לחיות במרינה תל אביב, בלב תל אביב, כי זה הנמצאת בתוך פיראוס, בתוך העיר.
מוקפת בבניינים.
כן, אבל כשאומרים פיראוס, אנשים נורא מתבלבלים, כי הם מגיעים בדרך כלל לנמל, והנמל זה הדאונטאון. מרינה זאה נמצאת בתוך הנמל ההיסטורי, שנקרא פס אלימני, שהוא אחד המקומות הכי יפים, באמת, יפהפה, זה מין נמל טבעי עגול כזה, כמו מין רחם כזאת, וזה נמצא בתוך החלק הכי יפה של פיראוס. הכי יפה והכי גם נגיש ונעים מבחינת בילוי, מבחינת חיים. אני נורא אהבתי את המקום הזה, אני הייתי נשארת שם לנצח.
היה לנו כיף בחורפים. אנחנו מספרים על תקופה, על שנה אחת, ויש גם תמונה שהשלג היה בפיראוס בחורף. חורף קשה, אני לא זוכר, 20, 21, כבר לא זוכר מתי זה היה. היה שלג חזק באתונה ובפיראוס, כל הסירות עם מטען שלג עליהם, אתה רואים את זה בתמונה, אבל לא רואים את כל העוצמה של השלג הזה. אנחנו היינו בלילה בסירה, אמרו שאולי ירד שלג בתחזית, לא, כשאתה במרינה בחורף, אתה לא מסתכל על התחזית יותר מדי, זה לא כל כך חשוב לך. היה לילה שקט מאוד, ואתה לא שומע כלום, ואין תזוזה, וכשאנחנו קמים בבוקר ויוצאים מהסירה, הכל שלג מסביב,
לבן,
כל הסירות.
לבן, לבן, צמיחה לבנה.
כן.
זה מראה נורא נדיר ונורא יפה, והז'נו מצוידת לארצות הצפון. אז אתה יושב עם חימום, אתה
אדיר.
עם טישרט, חם לך ונעים לך בבית, אנחנו עושים מרק.
חימום על הסולר של המנוע, זה לא, לא על חשמל.
מבשלים מרק, יושבים בשלג, ובא חברה שלי שגרה לא רחוק משם, היא אמרה, בואו אליי, תבואו אליי, נורא קר. אני אמרתי לה, ויקי, בואי תיכנסי, תראה מה זה, יותר חם פה מאשר אצלך בבית.
אבל מעבר לחורפים שלנו בפיראוס, זה מעניין, אנחנו גם קצת היינו וגם קצת שמענו וגם קצת מכירים חורף באיים הקטנים. הרי מרבית האיים נסגרים במרכאות בחורף. חלק גדול מהאנשים, המסעדות נסגרות, הבתי קפה נסגרים, עוברים לאתונה, עוברים לאזורים אחרים שהם נמצאים שם את החורף. מעט מאוד אנשים נשארים באי, וזה סוג של שנת דובים. ככה הם קוראים לזה. כי אין מה לה, אתה קם בבוקר, אתה לא יוצא, אתה אולי קצת נפגש, בית הקפה המקומי הוא פתוח, לא כולם פתוחים תמיד, ולא בכל מקום. אין לך קשר עם העולם, המזג האוויר קשה, הפרי מגיע רק פעם בשבוע, סוג של בדידות וחיי חורף באים, שהיא חוויה בפני עצמה.
היא חוויה, והם גם הם ראו את זה בקורונה, שלא הייתה להם ברירה, ונגיד בקסטלוריזו, פעם ראשונה בחיים שכל תושבי האי נשארו. והם טענו שהיה חורף נפלא. פתאום היה משהו ש... יחיזק אותם ויחד אותם, הקיבוץ נשאר ביחד. אין גם הרבה חגים בחורף, הרי אצל היוונים השנה זרועה בהמון חגים, למשל עכשיו חודש מרס. מרס הוא חודש מלא 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 בחגים.
חגים, פסטיבלים, הקדוש זה, הקדושה הזאת.
לא, כן, אבל מרס במיוחד, כי זה מתחילה ספירה לאחור לקראת פסחה, שיהיה בסוף אפריל, תחילת מאי, אז הכל... מלא, זה כבר אביב. אז כבר יש לך איזה תקווה לזה שתהיה שמש ושהכל יהיה פתוח. בחורף לא, בחורף זה מסתגרים כלפי פנים. אני ראיתי סרט בטלוויזיה היוונית על אחד האיים היותר רחוקים ויותר מבודדים, קטנים, ואנשים יושבים שם, והם עושים על האש, פעם בשבוע הם עושים על האש באחד הטברנות, ומתאספים כולם, אתה רואה את הילדים עם הזקנים, כמו משפחה, הכל נורא אינטימי, נורא סגור, ואז הם יוצאים החוצה לחזור הביתה, עולים 800 מדרגות, בגשם, הכל חלק, הכל סוער, הים מתנפץ.
אין הספקה.
נורא, לא יודעת איך הם עושים את זה.
אבל אז מגיע האביב והפסחה, שזה הכל מתחיל כאילו, איך הם אומרים, כל פעם הם אומרים לפני החורף, קלו מין?
קלו כימונה, קלו כימונה, שזה תעבור בשלום את החורף.
שתעבור בשלום את החורף, ולקראת הפסחה.
לקראת האביב, זה באמת לא סתם, זה החג, פסחה כמו פסח שלנו, זה החג של ההתחדשות.
אז אנחנו נספר לך...
ואתה מבין את זה, באים, כמה שההתחדשות הזאת היא באמת.
הכל מתחיל כאילו לחיות מחדש, כמו עצם. אנחנו נספר לך על הפסחה, יותר בהקשר הדתי, בטינוס.
נכון.
טינוס זה...
זה בקיקלדים.
זה בקיקלדים, זה אי קדוש. תכף אני רמה, תספר לך למה הוא קדוש, אבל זה אי קדוש... שמגיעים, בעיקר יוונים, התיירים פחות מגיעים לטינוס, עולי רגל.
עולי ברכיים.
שמגיעים עם הסירו, עם הפר, עם המעבורות, אל המעגן, ומהסירה אתה יורד מהמעגן, מתחיל הכביש שעולה 1.5 קילומטר אל הכנסייה, הם הולכות על הברכיים עד למעלה. זה כמעט שעתיים וחצי שהם עולות
זחילה,
על הברכיים.
ממש זחילה.
כדי להגיע... לכנסייה המפורסמת למעלה.
אבגליסטריה. למה הוא קדוש? אז למורה שלי ליוונית יש תזה שאומרת שאיים שלא היה להם מה לעשות עם עצמם, למצוא איזה אופי, הם הגדירו את עצמם בתור אי קדוש, ואז זה נעשה מרכז. לא יודעת אם, בכל אופן הסיפור אומר שהייתה שם איזה נזירה, שכל לילה הייתה חולמת על מריה הקדושה, ואז לילה אחד מריה אמרה לה, תלכי למקום הזה והזה, היא הלכה, קמה באמצע הלילה, ומצאה איקונה, תמונה של מריה, משהו מאוד מאוד עתיק, הביאו את הפטריארך מאיזשהו מקום, והוא אישר שזה באמת האיקונה הקדושה, ושם אחר כך באו אדריכלים מאזמיר ובנו את האגיה אבנגליסטריה, שזה אחד השמות של מריה הקדושה. זו בית כנסייה יפהפיה, והיינו שם בפסח האחרון.
היינו בפסח, כן.
שזו חוויה מדהימה.
בכל אי יש לו איזה קדוש, איזה סיפור, הנס שהתרחש סביבו. אנחנו נוסעים בחיוס, באזור הצפון מערבי של חיוס, מבודד, אין זה, ופתאום נתקעים בפקקים של מאות, או אולי יותר מאלף מכוניות, אי אפשר לעבור בכביש, פקוק מסביב, משטרה מכוונת, דבר שאתה לא רגיל בכלל לראות בהם. אני שואל אותם, מה, קרה משהו? מסתכלים עליי בתימון, אז רם אומר, מדבר איתו ביוונית, הוא לא מבין איך היא לא יודעת שהיא דוברת יוונית. והוא אומר לה, הקדושה מרקלה, הקדושה מרקלה.
תתביישי.
תתביישי.
לא יודעת שמרקלה זה היום של מרקלה.
זה היום של הקדושה מרקלה. נסענו לקדושה מרקלה, כולם נוסעים, מגיעים אלפי אנשים, כל האי, אל המנזר של הקדושה מרקלה, על חוף הים. זה היום של הקדושה מרקלה, שהסיפור שלה, אבירמה התעניינה ושאלה, וסיפרו לה את הסיפור, סיפור דמיוני, איך שאבא שלה ניסה להרוג אותה, והוריד לה את הראש,
אבל אז הראש צף במים,
הראש צף במים,
וחזר דייג מצא אותו, בכל אופן, מה ההוכחה? שעל הסלע יש את הדם שלה.
את הנימי דם שלה על הסלעים.
הדם שלה נוזל על הסלע, ואז כולם עולים לשם ומדליקים נרות.
עכשיו, ביום של הקדושה מרקלה, אתה הולך לאורך החוף כמעט 2.5 קילומטר, וזה ביולי, נדמה לי זה 23 ביולי.
כן.
אתה הולך בחום אדיר לאורך החוף, על החוף כולם הולכים עם בקבוקים, עד למקום שבו היא, על הסלע היא מתה, יש שם צלב כזה, עומד הקומר וכולם מגיעים אליו, כולם צריכים להישתף במים שזה עם הדם שלה, ושוטפים את עצמם והוא מברך אותה. טקס מימי הביניים.
פגני לחלוטין.
פגני לחלוטין. וזה יום של חיים של האי. בשביל אנשים באי היום הזה הוא אחד הימים המאושרים בשנה. ולכל אי יש דבר כזה.
אני חושב שזה הקסם של יוון, אתה כל הזמן מסתובב ביניהם בתוך המיתולוגיה, בתוך משפטי פיתגורס כלשהם, בתוך אגדות.
כן, יש תערובת, אתה עכשיו ציינת את המיתולוגיה, יש תערובת נורא מעניינת באמת בין יוון העתיקה ליוון הביזנטית ליוון המודרנית. שלושתם משולבות זו בזו, ואנחנו באמת ניסינו על קצה המזלג, כי חשוב לנו שאנשים ידעו שיוון היא גם מאוד מאוד אירופה. יש בה רבדים של עתיקות, של הארכיאה, של הישן. יש בה רבדים של הביזנט, של הדתיות הביזנטית הזאת, של הכנסייה היוונית. ויש בה רבדים מאוד עמוקים ומאוד מרתקים של יוון המודרנית. עם ההיסטוריה המאוד מורכבת ולפעמים אפילו טרגית שלה, עם הרבה מלחמות, עם הרבה דם, עם הרבה כיבושים אכזרים וכן הלאה וכן הלאה, והרבה מאוד יצירה תרבותית, ספרות, שירה, ציור, שאנשים פחות מכירים בבטן גב, ואנחנו מאוד ממליצים לנסות להיכנס, לטעום, להכיר קצת, כי יוון שווה את זה.
אנחנו, את הנושא של המוזיקה היוונית, כותבים עליו קצת בפרק האחרון על סקופולוס. אני לא יודע אם הספקת לקרוא, אבל סקופולוס הוא בספורדים הצפוניים, ובשנים האחרונות, בערך 5-6 שנים, הם הקימו פסטיבל רמבטיקו בכל שנה בקיץ. אז ניצלנו את הפסטיבל הזה ואת הסיפור של הפסטיבל בסקופולוס ומספרים קצת על המוזיקה, על
ההיסטוריה של הרמבטיקו.
על ההיסטוריה של הרמבטיקו ועל ההיסטוריה של המוזיקה היוונית דרך הפסטיבל בסקופולוס, שהוא אורך 3-4 ימים.
הוא גם לא פסטיבל במובן שאנחנו מכירים עם יחסי ציבור וכל מיני. זה אנשים שהם עצמם הרמבטיקאים. הם הקימו את הפסטיבל הזה, ואתה יכול, זה גם דבר שבאמת לא נתפס בעיניי. אתה יושב בפסטיבל, ואתה רואה את גדולי המוזיקה היוונית, גדולי במובן של ענקים של המוזיקה היוונית.
מנגנים בבית קפה.
יושבים איתך בבית קפה, מדברים איתך, ותוך כדי ככה שמדברים איתך, הם יושבים, זה המארגן של הפסטיבל, אנחנו ישבנו באיזושהי מסעדה, עם עוד עם אבי אזולאי, ועם שמעון פרנס, והוא בא והוא מתיישב איתנו, עם הבגלמה שלו, והם יושבים, והם יכולים ככה לנגן שעות. שום מרחק בין הסלבריטי הזה, שבאתונה משלמים הון תופעות בשביל לראות אותו מופיע, הכל עם החמימות הזאת וכן הלאה, אבל כשאתה נוגע בזה, וכשאתה מנסה לצלול לתוך ההיסטוריה של הדבר הזה, אתה מבין שאתה עומד מול תופעה תרבותית, שכתבו עליה עשרות, אם לא מאות מחקרים, מוסיקולוגיים רציניים, שיש לו קשר עדיין, אדיר עם ההיסטוריה המדינית, הפוליטית, התרבותית של יוון. הכל זה כאילו אתה כל פעם נוגע במשהו ביד שלך בים חדש, ואתה לא יכול לצלול לתוכו, כי אתה חייב להקדיש חצי חיים בשביל להבין במה מדובר.
כן, אז אנחנו מסיימים את הספר עם סקופולוס, וכבר כותבים בפרקים האחרונים על ה... תחושה שלנו שאנחנו הולכים לסיים את המסע, שהיא התגבשה בערך מהשנה הרביעית, והתחזקה לפחות אצלי.
כשהוא אומר התגבשה זה ככה, הוא מחליט לצאת למסע, והוא אומר לי, ואז אני אומרת, ואז אני נורא מתלהבת. אחר כך הוא מחליט למכור את הסירה, ואני אומרת, אבל למה אפשר עוד שנה וזה, ועד לאט לאט אני מבינה שהוא בעצם צודק, ושאנחנו סוגרים את המעגל הזה, ואז הוא מחליט לכתוב ספר, ואני אומרת, זה, ואני כותבת את הספר, התגבש.
בעצם, אני הרגשתי שהחמש שנים האלה מציתי את האזור הזה, ואת התקופה הזאת, ושהגיל מתחיל להשפיע עליי. אני אגיד ככה, בגיל 71 הרגשתי שאני יכול פיזית להמשיך את השייט, אבל מנטלית אני יותר מודאג. כלומר, ימים שהייתי יוצא לים, כשאני יותר צעיר, ולא דואג, ולא מתוח, הפכו לימים שנהייתי הרבה יותר מתוח, לא הייתי ישן טוב בלילה, כי אולי מחר מזג האוויר מתקלקל, ויש לנו 50 מייל לכיוון כזה, ואולי לא נמצא הגינה.
והכי גרוע זה גם שבאים מורחים, ואתה גם...
ובאים מורחים, וצריך לדאוג לאורחים. אחראי
עליהם, כי הם לא באמת יודעים לתפקד בים, אז אתה צריך להיות גם...
הרגשתי שהמתח כבר יותר מדי חזק, ואני לא רוצה לקחת על עצמי את המתח הזה, ואמרתי, אוקיי, זה הזמן הנכון לעזוב. להפליג אני יכול גם בצ'רטרים אחר כך, לא נגמר. כמובן שלא נגמר, אנחנו הולכים להפליג בעוד חודשיים, זה לא...
וטוב שכך,
אבל איכשהו זה היה נכון מבחינת הגיל, מבחינת העיתוי.
גם התחזוקה של הסירה.
והתחזוקה
של הסירה. אתה יודע, הסירה דורשת כל הזמן תחזוקה, וכל פעם שיש איזו תקלה, ואתה תקוע באיזה אי קטן, שאין לך את החלק, ומביאים אותו מפיראוס, זה מתחיל להיות לא קל, זה מתחיל להיות קצת מחביד.
במיוחד כשהשירותים נסתמים.
וואו, כן.
היה לנו, זה היה בלסבוס, אני חושב. נסתמו לנו שני השירותים, והוא בא, הוא עבד.
וואי, כמה הוא עבד.
לא הצליח לפתוח את הסתימות. 10 שעות, הוא צלל מבחוץ, הכניס מבחוץ לתוך הזה, מבפנים, פתחנו.
בסוף הוא הצליח.
10 שעות לא פתחנו את השירותים, זה היה, לא יודעת איך לשלם לו אחר כך.
אבל הוא הצליח, זה היה מרהיב לראות איך הוא התעקש.
כן.
והוא הלך עם דינגי מסביב, כן. עם צינור,
כן.
ונכנס עד שהוא הצליח לעשות את זה. היה תשמע להתעסק בזה כל הזמן, די, אתה כבר נהיה מותש.
אז הגיע היום... המאושר השני בחייו של כל בעלים שלי.
הוא לא היה מאושר בכלל. אני רוצה להגיד לך מה היה גם. זה כבר פעם שנייה ששמוליק עושה לי את זה. הוא אומר לי, אל תדאגי, אני מוציא את הסירה למחירה, ייקח זמן, עד שזה, יש לך עוד איזה חצי שנה, שנה עד שהסירה תימחר. הוא לא הספקנו להגיד כלום, וחבר אמר לנו, יש לי...
לא חבר, זה...
זה מי, ארן אמר, ארן ניומן.
ארן אמר, יש לי קונה.
ראינו אותו, היינו בקסילוריזו, והיה פלוטילה לקש, אז עברנו לקש לראות את החבר'ה, פגשנו את כל השייטים, היה נורא נחמד, ארן אמר, ושמוליק אמר לו, זה היה בקיץ. הוא אמר, אולי באוקטובר נמכור את הסירה, אז הוא אמר, יש לי קונה. אני אמרתי, לא רוצה... ובאו קונים מהארץ, וכמו חמש קונים, דקות קנו, הם רצו את השיחה.
שלושה חודשים לפני שמכרנו, לא הסכמנו
להם,
לתת אותה.
אמרנו להם רק באוקטובר,
רק באוקטובר,
אמרו, אין בעיה.
בסדר.
אין בעיה.
סיימנו את העונה, יצאנו לרודוס, מסרנו להם את הסירה ברודוס.
העלינו אותה ברודוס על המבדוק.
עשינו את השייט האחרון שלנו, נדמה לי, היינו לבד.
לא, היינו הרודוס. שנינו... שני הקונים.
לא, עד שהגענו לרודוס.
לרודוס הגענו לבד, ואז הצטרף אלינו הסקיפר שעשה להם את ה... בחן להם את הסירה.
קודם כל הם באו, כן.
הם באו ובאו הסקיפר, ועשינו את הסיבוב במפרץ, סיבוב פרידה עצוב, והוא אמר לי ביוונית, שהוא ראה שאני במצב רוח נורא מחורבן, הוא אמר לי, תעזבי, צ'רטר, תבואי לים, מה את כל כך עצובה? זה בסדר גמור. אבל נפרדנו, לקחנו את כל הדברים מהסירה. אחד הדברים שבטח שייטים מבינים על מה אני מדברת, נדמה לך שבסירה אין הרבה דברים, ואז כשאתה בא להוציא את הדברים, אתה מת, אתה צריך מחולה. כל החיים שלנו היו על הסירה הזאת. ונפרדנו ממנה, כן, והיא עמדה שמה ברודוס, לבד על המבדוק.
והתחלנו לכתוב את הספר.
כן, וישר הוא אמר, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? נכתוב ספר.
אז ככה בעצם נכתב הספר, ב-12 באפריל, הפרק הזה יצא קצת לפני, אתם מוזמנים לדרך הים, אנחנו עורכים השקה לספר, ברחבה של דרך הים, מוזיקה יוונית תהיה.
גם אוזו.
וגם אוזו יהיה, לא דיברנו על אוזו. לא דיברנו על זה שבספר אתם מגדירים סוף סוף, מה שנקרא מורה נבוכים מצוין, למה ההבדל בין טברניה לאוזריה, אני אומר את זה נכון?
כל סוגי המסעדות, כן.
לבין בית קפה, לא משנה.
וזה גם על קצה המזלג, יש כל כך הרבה סוגים, יש אוזרי, יש אוסטיאטוריה, יש טברנה, יש פסארו טברנה, יש בשר, יש... מלא מלא סוגים, וכן, נתנו קצת מורה נבוכים, וגם בלסבוס יש פרק מאוד יפה על האוזו, על הייצור של האוזו.
בירת האוזו.
כן, הפלומרי, האוזו פלומרי, למרות שאני שותה ברביאני, אני שותה ברביאני.
כולנו, ירוק או כחול.
ירוק, ירוק, ירוק. זה לא כולנו, בעולם שותים יותר פלומרי. הוא מאוד מפורסם.
נקנה על ידי תאגיד גדול יותר.
כן,
בסוף,
כן, כן.
בסוף
כן.
עולם
גם המזקקה היא מאוד מאוד מרשימה.
היוונים בסוף לוקחים את זה ב5 יורו מהמדף מאחורי.
ברור, ברור.
יש, תראה, באוזרי השכונתית...
הם לוקחים יותר ציפור בצפון.
נכון, ובאוזרי השכונתית שלנו אנחנו שותים את האוזו שלהם, שהם מייצרים לבד. זה לא... והוא טעים, הוא מצוין.
כן, מצוין.
עשיתם לי חשק ליוון, עזבו את האוזו. עשיתם חשק ליוון, הספר הזה עושה המון חשק ליוון, סיפור אהבה, מסע באיי יוון, אבירם הגולן ושמואל שמוליק.
שמוליק.
שם טוב, נפלא, 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 תודה לכם על
החוויה
המענה הזאת.
תודה גידי, היה כיף.
יופי, תודה, נתראה.
עכשיו אני רוצה הביתה.